מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן שירי, מה העניינים?
איזה כיף, אהלן, מה קורה ליאור?
אז אנחנו שוב פעם בפודקאסט הנחמד שלנו, והיום אנחנו מדבר על אחד הנושאים כנראה הכי חשובים, שרוב האנשים אולי או לא שמעו על זה בכלל, או שמעו איזה משהו קיים, איזה איפוי כוח כזה משונה, אבל לא באמת מבינים מה זה.
נכון.
והנושא הזה בעצם זה איפוי כוח מתמשך. אז קודם כל אולי תני לנו ככה בכמה מילים, מה זה בכלל איפוי כוח מתמשך?
אז כן, אז כמו שאתה אומר, באמת אנשים שואלים, מתקשרים ושואלים ואיך עושים ומה עושים, אז אנחנו נסביר את זה קצת היום. והאיפוי כוח המתמשך הוא בעצם איפוי כוח שהוא לא נכנס לתוקף שחותמים עליו, אלא נכנס לתוקף בעצם שמי שחותם עליו, שהוא הממנה, מאבד את הכושר שלו להחליט החלטות ולקחת החלטות עבור עצמו. בין אם זה עניינים רחוקים.
שם את העיניים עדיין, אבל אני מאבד את הכושר שלי להחליט, לעשות פעולות, ואז צריך מישהו ש... במקום ללכת לבית משפט ולמנות אפוטרופוס, וכל
נכון,
התהליכים המסובכים
נכון.
האלה וכל הבלגן, אז אני יכול לקבוע היום שזה מה שיקרה במצב כזה.
בעצם עד שהמחוקק הכניס את האיפוי כוח המתמשך לתוך החוק ונתן את האפשרות הזו, אז מה שקרה, אדם שאיבד את הכושר שלו לקבל החלטות עבור עצמו, היו צריכים מהמשפחה שלו לגשת לבית משפט, והאח הזה או הבן הזה או האישה הזו, וכל אחד מתווכח מי בעצם יהיה האפוטרופוס, וכל אחד קובע לעצמו איזה החלטות הוא יקבל עבור אותו בן אדם.
Mm-hmm.
וכאן באמת...
זה יחזיר את הכוח בעצם למצווה,
כן,
לממנה.
כן. אז באמת כמו שאתה אומר, ההבדל בין צוואה לבין איפוי כוח מתמשך, שזה גם הרבה שואלים אותנו, צוואה נכנסת לתוקף ביום שמי שחתם עליה ומי שערך אותה והכין אותה, עוצם את העיניים.
120.
ב-120 שלו, בדיוק. אישיים, בין אם זה עניינים אישיים ובין אם זה עניינים רפואיים. כל אדם בגיר, כלומר מגיל 18, יכול לחתום על אותו איפוי כוח מתמשך, למנות מישהו שיקבל עבורו, אגב זה יכול להיות בן אדם אחד, כמה אנשים שיקבלו mm-hmm. בעצם את ההחלטות עבור אותו בן אדם, עבור אותו ממנה, והכל בעצם מתנהל בהתאם להחלטות הממנה, זה שחותם על האיפוי כוח, ביום שהוא חותם על האיפוי כוח, שהוא קשיר והוא צלול, והוא מקבל החלטות עבור עצמו, מה יקרה ביום שהוא כבר לא יהיה במצב הזה בעצם.
אני נוהג לנסות להסביר את זה לפשוטי עם כמוני, באחד פי שתיים. יש את כל הנושא שבן אדם באמת יכול להחליט מה יקרה אחרי מותו, אחרי 120 שלו, שזה צבא.
שזה צבא, נכון.
נכון. אני היום כותב צבא, מה יקרה אם
נכון.
וכאשר. אבל מה שאיפוי כוח מתמשך מטפל הוא בעצם מה יקרה אם אני בעצם מאבד את הכוח, לא אני לא...
האיפוי כוח המתמשך הוא בעצם ממשיך בעצם, כשמו כן הוא, ממשיך את החיים של האדם ביותו לא קשיר לקבל החלטות עבור עצמו.
כל עוד הוא בחיים אבל לא קשיר.
נכון, בדיוק, בדיוק.
עכשיו, למעשה יש בגדול ממש שני תחומים שבעצם איפוי כוח מתמשך יכול לטפל בהם, כמו שאפוטרופוס, אחד זה באמת כל מה שקשור לגוף, כן להתחבר למכונת זה, לא להתחבר, לעשות טיפולים כאלה ואחרים, והשני זה רכוש, מה יעשה ברכוש שלי?
כן, זה רכוש, עניינים אישיים ועניינים רפואיים בגדול.
אוקיי, אז תסביר לנו מה זה.
הוא חולש על כל התחומים האלה, שבעצם בא בן אדם, אותו מייפה כוח, אותו ממנה, וקובע מה יעשה באמת ביום שהוא לא יוכל יותר לקבל את ההחלטות עבור עצמו, ברכוש שלו, למשל בחשבונות הבנק, בקצבאות, בקופות הגמל, בפנסיה.
עכשיו חשוב פה להבין משהו אחד שהוא באמת זה, זאת אומרת, יכול להיות בן אדם עם מיליונים בחשבונות הבנק, בקרנות הפנסיה וכו', שפתאום הוא לא קשיר, והכל נעצר. אם אין
איפוי
כוח, אם אין אפוטרופוס, זה יכול עכשיו גם חודשים להיות זה, ויכול שבסוף לא יהיה לו כסף לשלם על טיפול של...
ממש ככה.
על 100 שקל לרופא שיניים.
ממש ככה, כן, ממש ככה.
אוקיי, ולכן האיפוי כוח המתמשך בעצם חוסך את התהליכים, עושים אותו כמובן כמו שצריך.
התהליך, את ההגשה לבית משפט,
את הוויכוחים, ומחזיר את הכוח, משאיר את הכוח אצל הממנה בעצם. זה כאילו בעצם הדבר הזה. אז אחד זה באמת הנושא של רכוש. הדבר הנוסף זה
העניינים האישיים, שזה בעצם המגורים, איפה, אם יש קורסים מסוימים שהוא רוצה שהוא להמשיך לקחת, חוגים מסוימים. הייתה לנו מישהי שחתמה על איפוי כוח מתמשך, וביקשה את הספרית המסוימת שתבוא לעשות לה את התסרוקת שהיא רגילה אליה, ואיזה ציפורניים גם, קוסמטיקאית מסוימת. זה נותן המון. זה נותן המון לבן אדם שמייפה את הכוח ושקובע בעצם את הדברים האלה, והוא באמת מפרט גם מי נותני השירותים שלו בעצם, כדי שאפשר יהיה לפנות אליהם.
אגב, עכשיו בתקופת הקורונה זה קצת חידד את העניין, ופתאום אנשים מבינים, קצת קיבלו את זה לפנים, שבעצם כנראה אנחנו לא נשאר פה לנצח על כדור הארץ, ועלולים להיות כל מיני מצבים לא נעימים, כאילו שהם לא צפויים כמובן, אף אחד לא רוצה להגיע לשם ולא זה, אבל בטח אי אפשר לצפות אותם, וזה קצת נתן בוסט לכל התחום הזה, נכון? זאת אומרת, פתאום אנשים מבינים שאם הם לא יעשו, הם עלולים להיות במצבים לא נעימים.
תקשיב, כמות הלקוחות שפונים אלינו בזמן האחרון, גם לצוואה וגם ליפוי כוח מתמשך, היא פשוט מטורפת, ואני גם שומעת מהם שבאמת זה איכשהו כן קשור לתקופה הזו. ברמה הנפשית שלהם ושל מה שהם עברו, זה פתאום, אתה יודע, הם רואים את זה מול העיניים, והם רוצים למנוע כמה שיותר בעיות, וזו הדרך, כאילו, באמת לחתום על המסמכים המשפטיים הנכונים.
שוב פעם, אני תמיד מדגיש שזה שבסוף גם צוואה וגם ייפוי כוח מתמשך, הדבר המרכזי שהם נותנים מעבר לשקט נפשי, אני חושב, אחרי שעושים אותם, חשובים כל התהליך ועושים אותם, זה שאני רוצה להחליט מה יעשה ברכוש שלי, בגוף שלי.
לגמרי.
וכולי וכולי, ואני רוצה להחליט, זאת זכותי. עבדתי מספיק קשה, חסכתי, ולא רוצה שמישהו אחר גם לא יריב על זה וגם לא יחליט עליי.
תשמע, אני לא רואה מישהו שמתמנה כאפוטרופוס לצורך העניין, אחרי ויכוחים ואחרי שהטישו אותו בבתי המשפט ועוד דיונים וכן ולא ופגרה ונחל לו הדיון, פתאום חושב, אולי ציפורניים ואולי מספרה וכל מיני דברים שבאמת חשובים לבן אדם, כאילו, והם באמת יכולים לשנות המון במצב שאדם נמצא בו. וחבל לא לעשות דבר כזה, אני חושב שזה מתבקש, אני חושב שזה משהו שהוא באמת מתבקש.
אז מי באמת צריך ייפוי כוח מתמשך?
רגע, קודם כל העניין השלישי זה באמת אותם עניינים רפואיים, שזה בדיקות, שזה רופאים קבועים, טיפולים פסיכיאטריים, כל מיני סוגי טיפולים, פיזיותרפיה או כל מיני דברים כאלה שגם אותם אפשר לקבוע מראש וגם ספציפית למי ללכת. אז מי בעצם צריך? אני חושבת ש... כמעט כל אדם מבוגר צריך את זה, או חלילה אדם חולה, אם הוא צעיר וחולה, אני חושבת שזה גם מאוד מאוד נכון, שלקבוע מראש כדי באמת לא להגיע לסיטואציה שקובעים עבורו מה יעשה איתו, עם הגוף שלו, עם הרכוש שלו, בעניינים האישיים שלו, אני חושבת שזה ממש ממש קריטי.
זה גם, אני חושב, מקל גם על הקרובים, אני חושב, בסוף. זה מקל עליהם, כי הוא בעצם, הוא מביע את דעתו, מה הוא רוצה שיקרה, והם לא צריכים עכשיו להתחיל להתווכח ולריב, ולהרגיש לא נעים, וכל מיני כאלה.
כן, כי הוא קובע מראש מי יקבל את ההחלטות. יכול להיות בן אדם אחד שיקבל את ההחלטות, יכול להיות ילד, שני ילדים, שלושה ילדים, אישה וילד, יכול להיות כמה אנשים שיקבלו את ההחלטות לעניין הזה, והם בדרך כלל, לא הם בדרך כלל, הם מודעים מראש לזה שהם הולכים לקבל את ההחלטות, הם באים לחתום גם.
שמסכימים.
כן, כן, הם באים לחתום במעמד החתימה. זה חשוב, זה קריטי, זה מונע כל כך הרבה בעיות, סימני שאלה, פשוט מומלץ בעיניי, באמת.
נותן שקט נפשי גם, אני חושב.
כן, כן, זה יכול להיות, אגב, סיטואציה מאוד מאוד קשה באותו רגע, אתה יודע, כי אתה צריך לפרט המון דברים, אתה מייפה כוח, להגיד מה יעשה עם זה ומה יעשה עם זה, בעצם כמו צוואה, שזה מעמד כאילו שהוא יכול להיות טיפה קשה נפשית.
לא נעים, אנשים לא אוהבים להתמודד ולהתעסק עם הדברים האלה, אבל פתאום הקורונה, שוב, מרגישה כאילו זה שאין ברירה.
עד כמה זה הכרחי.
חשוב, נכון.
זה פשוט הכרחי.
אז איך באמת עורכים ייפוי כוח מתמשך?
בעצם מה שאנחנו עושים זה אותם מייפי כוח, אותם ממנים שרוצים לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מגיעים אלינו לפגישה, אנחנו שואלים אותם את כל השאלות, אנחנו נותנים להם במה לספר לנו את כל, בעצם באמת את כל מה שחשוב להם, כן, ואת כל הרצונות שלהם, וכל מה שהם עושים ביום יום כדי להמשיך איזשהו רצף של דברים שנכונים להם, ושהם רוצים להמשיך את הרצף שלהם.
ולהתאים להם בעצם את הצרכים שלהם, האישיים, ולא
כן,
משהו כללי
כוח,
כזה.
כן, היפוי כוח המתמשך הוא מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד מותאם אישית, הוא ממש מותאם אישית לכל לקוח ולקוח בעניינים האישיים מאוד מאוד שלו.
יכול להיות מצב שהעורך דין שעושה טיפוי כוח המתמשך, יהיה לו איזשהו עניין אישי בתוך ה...
לא, לרוב זה לא...
זה כמו בצבא, צריך להקפיד, שכאילו מי שעושה, מי שקשור, לא קשור בעצם
בספר. לרוב גם אין עניין כל כך אישי לדעתי פה, כי זה העניין האישי אמור להיות בעצם לממנה. הוא אמור להיות זה שכל העניינים קשורים אליו בעצם, אף אחד לא אמור איכשהו להרוויח או באיזושהי דרך מהפעלת טיפוי הכוח המתמשך.
יכול להיות אבל אנשים עריריים שאין להם כאילו זה שיקבעו כן שעורך הדין שלהם או המטפל שלהם או...
אני מאמינה שכן, אבל אני לא נתקלתי בזה האמת עדיין, אני מאמינה שאפשר למצוא מישהו שכן יסכים לזה, אבל בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה, הרוב זה בני משפחה. שזה הרבה יותר פשוט לשני הצדדים, וגם כמובן לעורך הדין שעורך את זה. כמובן שהיפוי כוח המתמשך, אגב, מוגש לאפוטרופוס הכללי, הוא מופקד אצלו בעצם. הוא ניתן לשינוי כל עוד מהפה הכוח, כן, קשיר. אפשר לתקן בו דברים, אפשר לערוך אותו מחדש, לבטל אותו ולערוך אותו מחדש. אגב, הכניסה לתוקף של ליפוי כוח מתמשך היא בכפוף בעצם לקבלת חוות דעת של מומחה.
שהבן אדם לא קשיר.
כן, שקובע שהבן אדם לא קשיר להחליט עבור עצמו.
זאת אומרת שכל עוד אין חוות דעת של מומחה, אז הוא לכאורה בן אדם קשיר ויכול להמשיך לעשות פעולות?
כן.
אוקיי.
כן, צריך חוות דעת.
צריך קביעה מקצועית שהבן אדם לא קשיר לעשות...
כן, יש גם עוד איזו אופציה של תאריך ספציפי, שאתה יכול לקבוע בתאריך ספציפי, אבל בגדול זה מומחה שבעצם קובע שאותו אדם לא קשיר לקבל את ההחלטות עבור עצמו, ושצריך להפעיל את טיפוי כוח המתמשך.
אוקיי. עכשיו, לא מעט אנשים שואלים אותי, כי אתה יודע, אנשים פוחדים הרבה פעמים מחוסר ידיעה, פוחדים מעורכי דין, ואומרים, טוב, אז זה בטח נורא נורא יקר, ונורא נורא מסובך, ומה אני צריך את זה, וכולי, אז זה באמת כזה יקר?
תשמע, רוב עורכי הדין די התיישרו לסכום די אחיד, שהוא סביב ה-5,000 שקל לעריכת טיפוי כוח מתמשך אחד. בעיניי, ללכת לבית משפט, למנות אפוטרופוס, לקחת עורך דין, שיגיש בקשות, ושבסוף זה גם לא יהיה בהתאם לרצונות שלך,
זה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר יקר, והרבה יותר מסובך.
זה גם יקר כספית, וזה גם יקר לדעתי לנפש.
כן, כן, כן.
אז אני חושבת מבחינת, איך שאומרים אצלנו, value for money, יש פה value for money בסכומים האלה.
ובלי קשר, אנחנו תמיד ממליצים הרי ללכת למישהו שבאמת מומחה בזה, שיש לו ניסיון, שעושה את זה.
בעניין הזה זה רק מי שעבר הכשרה, אגב.
נכון, הכשרה זה בוודאי כמובן, אבל אני אומר, גם, זאת אומרת, גם משרדים שבאמת זאת ההתמחות שלהם, כי יש פה רגישויות, מעבר לרגישות המשפטית, יש פה גם רגישות, אני מניח, אישית, ואיך ניגשים, ואיך מדברים עם מישהו שבא זה, כי זה נושאים רגישים, זה נושאים... אני חושב שרוב האנשים שלא עושים, זה אחד משתי סיבות, או מחוסר ידיעה באמת, או מזה שכאילו ממינים קצת בעין הרע וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
אם אני אלך לזה, אז חס וחלילה. זה לא, מה לעשות?
נכון, אתה זוכר, היה לנו פעם זוג שהאישה מאוד מאוד רצתה, והבעל נורא נורא חשש מעין הרע, ובסוף הם עברו
את ה... לקח להם איזו תקופה, אבל בסוף הם עברו את זה והתגברו על זה, כי הם הבינו שבאמת...
כן, אבל הם באו אלינו כמה פעמים, עד שזה באמת כאילו התגבש.
נכון, נכון. גם אני חושב שאנשים צריכים להרגיש גם בנוח עם העורך דין שבאמת מטפל בזה, זה חלק מהעניין. את יודעת לעשות את זה בצורה...
אנחנו כאן להכיל אותם בעצם, תשמע, סך הכל זה באמת מעמד כי שלנו נראה לפעמים יומיומי שאנחנו עושים את זה, אבל הבן אדם שמגיע אלינו כלקוח, וזה פעם ראשונה ויחידה שהוא הולך לעשות דבר כזה, וזה באמת מעמד לא פשוט. זה ממש חשוב להכיל את הסיטואציה הזו, ולדעת איך לתקשר בעצם את הסיטואציה.
אגב, טעות נוספת שאני חושב שהרבה מאוד עושים, זה בעצם אומרים, אוקיי, אני לא כזה עשיר, אין לי כל כך הרבה נכסים, אז מה, למה אני צריך את כל הדבר הזה בכלל? זה סתם נטל, זה עולה, יש לזה עלויות וכו', וזה ממש לא נכון. כי לפני נכסים ולפני כסף, יש את הדבר, את
הפנה... נכון, העניינים האישיים, העניינים הרפואיים, כאילו, מספיק שבן אדם הולך ועושה פיזיותרפיה, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, באופן קבוע, הוא צריך המשכיות של זה, כאילו, זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב אם הראש מפסיק לעבוד, להמשיך לתחזק את הגוף, או האף, כאילו, זה מאוד 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 חשוב.
אני גם טוען שבמשפחות פולניות תמיד יש את כל האינטריגות, ואת לא רוצה ש-X יטפל על ה-Y, אז תדאגי לסגור את זה מראש, ולא להשאיר את זה ליד הגורל.
לא ל-X ולא ל-Y, למי שאתה קבעת, למי שאתה באמת מאמין בו,
וסומך
עליו, ואתה יודע שהוא יקבל עבורך את ההחלטות הנכונות, ויפעל בהתאם למה שכתוב, וזה מאוד מאוד חשוב, זה באמת.
בוא נאמר שגם בתקופה כזאת, שחס וחלילה בן אדם מגיע למצב שהוא לא כשיר, אז אם יש לו שקט נפשי שלפחות בעניינים האלה, הדברים מתנהלים כמו שהוא קבע, כמו שהוא רצה, כל עוד הוא בכלל מודע לזה, אז אני חושב שזה גם נותן איזשהו, זה שווה הרבה יותר מאשר.
זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני רואה את הלקוחות שלנו אחרי שהם, נניח, כאילו, אחרי שהם מתלבטים הרבה זמן, ולוקח להם הרבה זמן לבוא לפה, ליפוי כוח מתמשך, או לצבא, פתאום אתה רואה את ההקלה שיש להם,
הורידו אבן ענקית מלב,
ממש, כאילו, ממש הקלה, אחרי שהם ביצעו את הפעולה הזו, שמו את זה בצד, המשיכו הלאה בחיים, ובאמת שלא ישתמשו בזה, רק שידעו שזה כמו ביטוח, זה בעצם
זה כמו כל הסכם, גם הסכמים הרבה פעמים, אנשים חותמים הסכם, ובעצם אולי לעולם הם לא ישתמשו בו, לא יקראו אותו. כי אם אנחנו מסתדרים, אז מה זה משנה מה חתמנו? אם לא נסתדר, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו איזה נייר, שיום אחד אפשר לשלוף אותו ולראות מה קבענו, שאם וככה וככה וככה. אבל השקט הנפשי הזה נותן הרבה, כי לא צריך להתעסק עם זה יותר.
ממש.
אז אמנם נגענו בנושא שהוא כאילו לכאורה קצת יותר קשה למרבית האנשים, אבל בסך הכל זה נושא מאוד מאוד חשוב, וכמובן אנחנו עוד נדבר עליו לא מעט, אבל תרגישו חופשי אם יש לכם שאלות, התלבטויות, שירי באמת אחת המומחיות בארץ,
אנחנו כאן בשביל לכם, כן.
אנחנו נשמח, זהו, וניפגש בפודקאסט הבא.
יאללה, איזה כיף היה היום, נושא חשוב.
נושא חשוב מאוד.
ביי ביי.
ביי.